אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, יש עתיד. אלן.
היי, מה העניינים? כמו כולם.
תמיד את יוצאת
כל יחסית.
תמיד את יוצאת כמו מז'ורנל.
תודה רבה.
מאיפה את באה?
היום אני באה מתל אביב. היום הייתה ישיבת עשייה של יש עתיד. אז ישרות משם, הגעתי אליך, לראש העין.
טוב, מה דובר בישיבה?
דיברנו על המצב שלנו, איך אנחנו מחזירים את הבוחרים שלנו, שנתנו לנו ובאנו אימון במשך הרבה שנים, וחלק מתלבט הם להישאר איתנו, אולי לחפש בית פוליטי אחר, אז עשינו כזו בדיקת בית, מה קורה, איך אנחנו מדברים איתם, איפה טעינו, מה צריך לתקן. אני חושבת שכל מפלגה צריכה פעם מדי פעם לעשות דיון פנימי כזה.
איפה טעיתם? כי בסקרים אתם יורדים בצורה די דרמטית.
תלוי איזה סקר.
בכל הסקרים אתם יורדים.
סקר שלא כולל בנט.
בכל הסקרים, עם בנט אתם יורדים עוד יותר.
עוד יותר, כי אנשים מחפשים על מי לסמוך, מחפשים מי יכול לייצג אותם בכנסת, במקום שמקבלים בו החלטות, ואנחנו צריכים להשמיע יותר מה אנחנו עושים, מה אנחנו מתכננים לעשות, למען האזרחים, למען הרוב. רוב האזרחים מחפשים בעצם מישהו שידע לדאוג להם, במקום עלאת המיסים, אפשר להוריד מיסים, במקום להוסיף ימי מילואים, להוסיף יותר חיילים ולגייס יותר חיילים לצבא, וכל מיני דברים, גם בכלכלה, אבל בבריאות. מחפשים ממישהו שיכול לייצג את האינטרסים ולהילחם בשבילם.
אבל איפה טעיתם? אמרת, בדקנו איפה טעינו. איפה טעיתם? כי אתם רואים את הסקרים, אז אני מבין שאתם קצת דואגים. תקשיב,
שהתחילה, שפרצה המלחמה, אנחנו קיבלנו החלטה לא לעסוק בפוליטיקה. ולא עסקנו בפוליטיקה, כי הלכנו ללוויות, תמכנו במשפחות שכולות, תמכנו בפצועים, וחשבנו שאם, זה לא דיברנו עכשיו, אני אומרת, וחשבתי על זה הרבה, אם נתניהו היה באופוזיציה וזה היה קורה במשפרת שלנו, למרות שאני בטוחה שזה לא היה קורה במשפרת שלנו.
אבל למה? היו, רגע, למה?
למה אני בטוחה שזה לא היה קורה? כן. ערב יום
מה,
כיפור.
מה, הצבא פתאום היה נהיה יותר חכם בזמנו של מישהו
שבועיים,
אחר?
בדיוק שבועיים, בערב יום כיפור, לפיד יצא במסיבת עיתונאים ולפני כן הזהיר את כוחות הביטחון ואת יושב ואת נשיא ראש הממשלה, הזהיר שאנחנו עובדים לפני מערכה של התנכלות גדולה, התנכלות של אלימות, וזה אירוע ביטחוני חמור, וצריך לעזוב את הפוליטיקה בצד ולדאוג לביטחון של אזרחי המדינה. ולא הקשיבו לו, וקרה מה שקרה. אם זה היה קורה במשמרת של לפיד, נתניהו פשוט היה מסיר את הראשים של כולנו. ואנחנו החלטנו שאנחנו לא יורדים עליהם, אנחנו נתמוך באזרחים, נהיה עם אזרחים. ויכול להיות שהזמן עבר, ואז הייתה תקופה שכעסו עלינו, למה לא נכנסנו לממשלה. עכשיו אף אחד כבר לא מזכיר לנו את זה. אז לא נכנסנו לממשלה, וחשבו שזה טעות.
כי עכשיו לא צריך.
לפיד היה הראשון שיצא לנתניהו באותו יום, בישיבה באוקטובר, באותו יום בערב, אמר, אנחנו יכולים להיכנס, רק תוציא את הרדיקלים מהממשלה, כי הם לא יתנו לך לנהל את המלחמה.
זה נכון מה שאת אומרת, אבל הוא רצה עוד משהו. הוא רצה גם לקבוע תאריך לבחירות. ואיך? ראש
הממשלה. הוא לא דיבר על בחירות באותו יום, הוא לא דיבר על בחירות.
אז הוא אמר יום אחרי.
הוא אמר, תוציא את הרדיקלים, אנחנו נעזור לך.
ואז הממשלה של נתניהו,
ונתניהו החליט שהוא לא רוצה, שהוא רוצה להשאיר את הרדיקלים איתו.
טטיאנה, אבל אנחנו מבינים שהכל פוליטי.
ועד עכשיו, איפה הרדיקלים האלה? איפה בן גביר?
שנייה, לאט. אז אני אומר, שאם הוא היה מוציא את בן גביר וסמוטריץ', ולוקחת לפיד כל הממשלה שלו, אני לא אומר טוב, רע, אני רק אומר, מציין עובדה. הוא היה תלוי רק בלפיד. זאת אומרת, לפיד ברצותו היה עושה בחירות, ברצותו לא היה עושה בחירות, הוא היה בוחר את הזמן הכי מתאים לעצמו, ללפיד, מתי כדאי לעשות את הבחירות. בעצם ראש ממשלה קצת קשה לו לתפקד, כשיש מעל ראשו חרב כל כך כבדה, שעלולה לרדת על ראשו בכל זמן, בלי שהוא אפילו יודע.
לא היה מדובר על בחירות, הוא רוצה, היה מוכן להצטרף, לא בשביל
לא
לחזק את נתניהו, בשביל לנהל את המלחמה, כדי למוטט את חמאס. וזה לא קרה, לא קרה עד היום. חמאס עדיין שולט בעזה, חטופים שלנו עדיין נמצאים...
את קצת
נמצאים,
נסחפת, שולט בעזה?
חמאס, כן.
יש חמאס, יש, כן.
מי אבל... מחלק עזרה הומניטרית? מי מחזיק את החטופים? מי? נכון, סינואר איננו כבר, דף איננו, אבל איפה עדיין אנשים, הם מגייסים את
הלוחמים
חדשים לשורות.
אני רוצה להזכיר לך שבתקופה שביידן היה נשיא ארצות הברית, הוא דרש להכניס סיוע מסיבי. זה נכון שעכשיו צריך לעצור את הסיוע. אני בהחלט מסכים. אבל עד לפני חודשיים, שלושה, אנחנו יודעים מצוין מי לחץ ודרש להכניס סיוע הומניטרי בכמויות מטורפות, למרות שישראל לא רצתה את זה.
מה עשינו, אני לא יודעת מה נעשה באמת גם מצד של שקפות ממשלה.
תקופה של ביידן אופיינה בלחץ.
גם משרד החוץ שלנו, כדי לשכנע את כל העולם, כל העולם, גם אירופה, גם ארצות הברית, להסביר להם מה בדיוק קורה ומה השלכות של העברה של הסיוע הומניטרי בכמויות שגם בלי מלחמה לא היו מקבלים.
את באמת חושבת שהיה אכפת לביידן, ביידן רצה בחירות.
אבל ישראל לא עשתה מספיק
הסברה. קמלה האריס רצתה בחירות, שנינו יודעים שהזוג הזה, קמלה האריס וביידן, עצרו את הסיוע הביטחוני לישראל, פצצות חשובות לא הועברו, מצלמות חשובות למתקנים ביטחוניים לא הועברו, והיה אמברגו סמוי גם של ארצות הברית, גם של גרמניה, גם של אנגליה, וגם של מדינות
אני
אחרות.
אני אגיד לך שישראל לא עשתה מספיק כדי לנצח במלחמה תקשורתית, בהסברה, כי לא הבינו עד הסוף מול מי אנחנו מתמודדים, מי האויב שלנו, ואיך ישראל נפגעה וממשיכה להיפגע אז, במשך כל 16 חודשים, ועד היום. לא הייתה הסברה נכונה, והפסדנו, אתה פותח ערוצים, גם אינטרנטים, גם טלוויזיה, אתה פותח, אתה רואה רק את העם הפלסטיני הסובל, והצבא הישראלי חזק, זה הפסד.
לזכותו של לפיד, במהלך המלחמה, הוא הופיע, האנגלית שלו טובה, ראותה, הופיע בהרבה מאוד אמצעי תקשורת, גם הוא, גם בנט, והוא עשה הסברה מצוינת לישראל. אני בהחלט מסכים איתך.
כיושב ראש אופוזיציה, כן, אבל כן. אם זה היה יוצא ממשרד ראש הממשלה, ממשרד החוץ שלנו.
לא היה מספיק הסברה.
לא היה מספיק.
לא הייתה מספיק הסברה.
ולא הייתה אסטרטגיה הסברתית.
לא יודע אם לא הייתה אסטרטגיה, לא הייתה הסברה מספיק טובה.
ולכן אין תוצאות. זה צריך להיות מנוהל, וזה לא מנוהל עד היום.
היום אתם מנהלים את המלחמה, אולי את היום שאחרי המלחמה, מה הייתם עושים אחרת?
לא הבנתי את השאלה.
לא, מה הייתם עושים אחרת ממה שנתניהו עושה עכשיו? אתם היום מנהלים את המדינה.
מההתחלה היינו עושים
דברים. אז מההתחלה, היום.
לא היינו מגיעים לנקודה הזאת ש-16 חודשים, 510 ימים היום, שהחטופים שלנו עדיין לא הוגזרו הביתה, לא היינו מגיעים למצב הזה.
הבנתי.
ואותה עסקה, מי שעכשיו חוזר, סליחה, לקבר ישראל, היו יכולים במאי לפני שנה
אפשר
כמעט.
אפשר במאי.
ויולי היה חוזר בחיים.
בנובמבר, בדצמבר.
גם ביולי.
אני רוצה להזכיר לך מי היה נשיא ארצות
הברית. שעכשיו לפי הרשימה הזאת מביאים אלינו, מחזירים אלינו את האזרחים שלנו.
טוב.
אותה רשימה התפרסמה פעם ראשונה במאי, וביולי יכולנו להסכים עליה, ולא הייתה הסכמה.
טוב. בוא נגיד שאת צודקת. היום, מה הייתם עושים? הנה היום, אין ממשלה, לפיד ראש הממשלה, מה המפלגה בראשות לפיד הייתה עושה שונה ממה שעושה הממשלה כרגע?
אי אפשר להגיד דבר כזה. למה? קודם כל לא היינו במצב הזה. אם עכשיו כאילו יש בחירות ואנחנו מקבלים תפקידים ואפשרות לקבל החלטות, 60-61 זה ממש מאוד גבולי. 60 מנדטים לקואליציה, לגוש או רק למפלגה?
לא, אני רק אומר בהנחה ש...
תקשיב, לפיד הציג השבוע גם בארצות הברית וגם התפרסם בארץ תוכנית שלו ליום שאחרי. איך הוא רואה את ההסדרה של המצב בעזה ובגבול הדרומי של מדינת ישראל. הוא רואה שכוחות מצריים יקחו יחד עם כוחות ביטחון של ארצות הברית, ישלטו באזור עזה, והוא מניח ומציע שמצרים תסכים להיות שותפה, להסדיר ולנהל את הדברים בעזה, בגלל ש... בגלל כמה דברים. קודם כל יש להם חוב של 155 מיליארד, שבעצם יכולים לוותר להם על החוב הזה. וגם השלטון של הסיסי הוא די בספק עכשיו, הוא די חלש, וזאת הזדמנות להישאר ולקבל תמיכה גם מארצות הברית וגם מישראל. ולעשות שם שקט, כאילו, לקחת כוח שלטוני מידי חמאס לכוחות בינלאומיים, ובסוף כשלחמאס לא יהיה כוח, אז העם הפלסטיני יבינו שלא צריך לפחד ולא צריך ללכת אחרי חמאס, ופשוט אפשר להרגיע את האזור.
אני מסכים, אבל שאת איפה הבעיה?
איפה?
מצרים התפוצצה ששמע את זה. שמע את זה בהתחלה מטראמפ, וענתה לו בצורה ברורה מאוד, וגייסה כוחות, התחילה עוד הרבה לפני כן. מצרים היום מלאה בכוחות מצרים, בשריון, ואנחנו מבינים שמצרים הדבר האחרון שהיא רוצה, זה עזתים בשטחה, ושהיא תשלוט ברצועת עזה. הנושא הזה של רצועת עזה עלה אחרי מלחמת ששת הימים. מי שאז היה יכול לקבל את ההחלטות, קיבל החלטה לא נכונה. כי אולי מצרים אז הייתה יכולה לקבל את זה. אבל דקה אחרי שהם הבינו במה מדובר, הם אמרו, תודה רבה, תשמרו את עזה עבורכם. אז את חושבת שהיום יכול המצרים, את יכולה לשכנע אותם? הרי את מבינה, סיסי כמעט השתגע מהרעיון הזה.
יכול להיות שזאת הייתה תגובה גלויה שלו, והוא חייב להראות למדינות השכנות שלא כל כך מהר נכנע, שלא כל כך מהר נכנע, הוא עושה הצגה שהוא מתאגד, ובסוף הוא יסכים, אתה לא יודע, אף אחד לא יודע, אבל זאת אחת האופציות.
הבנתי, טוב. ואת אומרת שבאחת הפגישות הציע לפיד עכשיו לאחרונה, שארצות הברית תוותר על כמה? 150 מיליארד שקל?
155
דולר, סליחה.
דולר.
את יודעת שטראמפ השתגע מזה. לפחות הוא אמר ככה. מה אתם אומרים לי לוותר על חוב כזה? מה פתאום?
אבל טראמפ גם שם לפניו מטרה לסיים את המלחמה כאן. נכון? ויכול להיות שלטובת השגת מטרה... זה יכול להיות פתרון, כי לפיד לא ימציא משהו חדש בעצם, מה שישמיע לפיד, התוכנית שלו, זה בעצם המשך של הצעתו של אותו טראמפ. פשוט זה המשך, כי טראמפ הצהיר על כוונות, ולפיד השלים.
וטראמפ כבר חזר בו, את יודעת, כשהוא שמע את התגובה של הסיסי, אז הוא כבר די נבהל.
צריך לדבר איתם, לא להשאיר שהדברים יסתדרו לבד, או שמישהו יקבל החלטה בשבילנו. צריך להיות פרואקטיבי, פרואקטיבי להציע, לדבר ולהגיע למסקנות. אם לחכות שביידן או מישהו אחר מחליט בשבילנו, אז קיבלנו אותו מצב מה שקיבלנו.
תגידי, אתם במפלגתכם ביש עתיד די הרבה מתראיינים, אבל אני מעט מאוד שומע את לפיד, הוא לא מתראיין, למה?
מתראיין.
מעט מאוד.
גם בטלוויזיה, וגם עשה רעיונות אישיים עכשיו, וגם כמנהיג פוליטי מתראיין.
לא הרבה, אבל...
גם בערוץ 11 היה לפני חודשים רון קובן. כן. אז גם כאילו יש רעיונות, גם בשפה הרוסית.
טוב, בוא נדבר קצת על הרפורמה המשפטית. איך אתם קוראים לה? המהפכה המשפטית. כך אתם קוראים לה. אני רוצה לשאול, עכשיו מנסים, קודם כל שמעתי את כמעט כולם, גם אופוזיציה, גם קואליציה, היום, לא היום כל כך, אבל כבר לפני שנה בערך, אמרו רפורמה צריך, גם לפיד אמר, גם גנץ אמר, כולם אמרו. יכול להיות שהליכוד עשה את זה בצורה מאוד קלמזית, מאוד שלומיאלית. והוא הביא את הכל בבת אחת ונהיה בלגן. יכול להיות אבל שצריך באמת לעשות את זה. ועכשיו מנסים לעשות את זה בצורה יותר מתונה וגם חלק בהסכמה. מקובל עליכם?
היה צריך להיות שינוי בגלל שאנשים חצי שנה, שנה,
במערכת המשפטית יותר... את מדברת.
יותר חיכו עד למשפט ולדיון שיקבעו להם. כי היו חסרים שופטים, והיה צריך לזרז את העניינים. כי היו צריכים לעשות שינויים. אבל מה שעכשיו קורה, בעצם מה שיוזם שר המשפטים, הוא רוצה שהפוליטיקה והפוליטיקאים ישפיעו מי יהיו השופטים, ומי
נעיל... אבל לא זה מה ששאלתי.
תקשיב, זה לא יכול להיות.
אבל לא זה ששאלתי.
לא, אבל אני אומרת על שינוי. אתה אומר שאתם רציתם שינוי, והם רצו שינוי, פשוט שינוי שלהם הוא שונה. נכון, כי הם רוצים... נכון, אתה יודע שיש שלושה ענפים בשלטון. יש ענף חקיקה, יש ענף ביצוע, ומערכת המשפטית.
רשות.
רשות שופטים. שופטת, אז משפטית, אז רשות, שלוש רשויות צריכות להיות עצמאיות. רשות מבצעת היא תלויה עכשיו בפוליטיקה ובבית מחוקקים, כי בעצם אותם הנבחרים, אותם חברי הכנסת הם גם שרים שצריכים לבצע את המדיניות. תעזוב, אבל לפחות להשאיר את מערכת המשפטית, שהם רשות המשפטית שתהיה עצמאית ותבדוק שלא נעשה משהו שהוא מטורף, שהוא בניגוד לחוק, שפוגע בסוף זכויות האדם, ואסור שהפוליטיקאים יהיו יחליטו מי יהיה השופט. וזה שעכשיו, כאילו, כשנבחר, לפי שיטה שקיימת כבר שנים, נבחר נשיא בית משפט העליון, ושר המשפטים וראש הממשלה שמים חרם, ולא הגיעו אפילו לטקס, לבית הנשיא,
להשבעה
של... אני חושב שזה טירוף.
אני אענה לך זה בשאלה, כמו כל יהודי טוב. הנשיא נבחר בגלל עקרון הסיניוריטי. מי קבע שחייבים עקרון הסיניוריטי? אולי מישהו אחר בעליון מתאים יותר, למרות שהוא פחות או יותר צעיר? למה עקרון הסיניוריטי הוא עקרון מקודש? הוא לא חוקק, הוא לא חוק. מי קבע את זה בכלל? מי קבע שנשיא העליון צריך להיבחר על פי עקרון הסיניוריטי? אני אבקש תשובה, אבל יותר מזה. האם נראה לך שיועצת משפטית יכולה להכריז על ראש ממשלה כנבצר? היא פקידה. בחירה. פקידה אבל עדיין.
היא לא פקידה. זה...
היא פקידה, היא פקידה. היא לא נבחרת ציבור.
זה התפקיד של יועץ לממשלה, יועץ משפטי לממשלה, או יועצת משפטית לממשלה.
היא יכולה להוציא לממשלה
לתפקדת לפי החוק.
את צודקת. אני, בזה אני לא חלוק עלייך.
ואם ראש הממשלה לא מגיש הצהרת בריאות כבר שנים, מה הוא מסתיר?
לא, רגע, בוא נשים דברים בפרופורציה. האם יועצת משפטית לממשלה יכולה להוציא לנבצרות ראש ממשלה?
לדעתך. היא צריכה לנמק.
היא צריכה לנמק. יכולה, את חושבת?
היא עיניים של החוק.
הבנתי, אז יכולה לדעתך להוציא ראש ממשלה לנבצרות?
היא לא יכולה לעשות את זה לבד, על דעת עצמה, מה שבא לה. היא צריכה להסתמך על חוק. היא עושה, כל מה שעושה יועץ משפטי לממשלה, הוא שומר שהממשלה מתפקדת לפי החוק. אם משהו מנוגד לחוק, היא חייבת להזהיר. חייבת להזהיר ולהזהיר.
אוקיי, להזהיר ואחרי זה להוציא לנבצרות. אני רוצה לשאול.
אני לא אמרתי את זה.
לא, אני שואל.
גם
אני
היא לא, לא משמיעה עדיין את זה, כאילו, לא משמיעה. אבל,
לא, אני עזבי משמיעה לא משמיעה.
היא המראה. מה שלא לפי החוק, היא חייבת להראות.
טטיאנה, אני שואל שאלה פשוטה. מי שהתקיימו כל אותם סיבות שאתה אומרת,
אני לא מתאר, ואני גם לא יודעת את כל הסיבות.
לא, אני לא אומר... אני אומר
אם היא תנזיר, אז כנראה יהיו לו סיבות, אבל, אבל אנחנו לא שומעים את זה. אם זה היה, זה הייתה מנזירה כבר זמן קודם, אבל היא לא עושה את זה.
זאת אומרת, מה שאת אומרת בעצם עוד לא התקיימו הסיבות, אבל... היא יכולה לעשות את זה.
היא מראה שמשקפת האם ראש הממשלה וממשלה כולה מתנהלת לפי החוק או לא. אז זה אותו התפקיד שלה, זה התפקיד שלה.
טוב, בואי נשמע קטע קטן.
שפקיד יוכל לפטר את ראש הממשלה, אתם לא יכולים לרצות את זה. אני בטוח ששמעון פרס, אם היה יודע מה אתה מציע, היה אומר לך לרדת מזה. אתה לא רוצה להפקיד בידי יועץ משפטי לממשלה את הסמכות הבלעדית והמוחלטת לפיתורו של ראש ממשלה ולסילוקה של ממשלה. תחשוב על כך שיועץ משפטי מתמנה, לא אדם כמו מני מזוז, נקי כפיים ובר לבב ומעל כל חשד, אלא יועץ משפטי מאוד פוליטי, מתמנה על ידי ממשלה וראש ממשלה, ואז מה קורה? מתחלפת הממשלה, יש בחירות, נופלת הממשלה, נופל ראש הממשלה, ועוד נבחרת ממשלה בדיוק הפוכה. אבל יש יועץ משפטי שנשאר מהשלטון הקודם, ואתה משאיר בידיו את הזכות לפטר את הממשלה.
חברי הכנסת.
אתה, איך אתה עושה דבר כזה? האם הדמוקרטיה לא יקרה לך? אתה רוצה שפקידים יסלקו ממשלות? אתה רוצה שפקידים יפטרו ראשי ממשלה?
ענק.
כן. טובי לפיד אין עליו.
נכון?
כן, חד, חד. אבל היא לא עושה את זה, ואני לא חושבת שמפטרים. מה שיועץ משפטי מזהיר או, או, או משקף, זה לא מוציא מכתב פיטורים. יש תהליך. זה לא רק, זו המלצה. זה כאילו, זה, אבל זה לא
מה
נעשה.
מה זה המלצה? מי שואל אותה בכלל? מה זה המלצה? היא יכולה להמליץ לפטר ראש ממשלה? זה באמת נשמע לי הזוי.
אבל היא לא
מפטר. וטומי לפיד היטיב בלשונו החדה לומר את זה בצורה ברורה. פקיד לא יכול לפטר ממשלה, והיא יכולה לחיות בפנטזיות שלה שאולי היא יכולה. זה מכעיס, זה מרגיז, רק הדיבור על זה זה מרגיז.
היא לא מדברת על זה. היא לא אומרת שהיא...
המקורביה אומרים. מסביב ככה מדברים
קצת. אבל היא לא אומרת את זה.
טוב.
ומה שמשמיעים, אם נשמע ממנה, זה דבר אחד. אבל היא לא עושה את זה, ואני בטוחה...
לזכותו של יאיר לפיד.
אני בטוחה שאם היא תעשה את זה, אז יהיו סיבות מאוד מאוד
כבידות. היא לא יכולה לעשות את זה בלי סיבות ועם סיבות. לזכותו של לפיד, כשהוא נשאל את השאלה הזאת, הוא אמר, היא לא יכולה. ואני הצדעתי לו על האמירה הזאת, כי באמת מה שתומי לפיד אמר, ולפיד אחריו, שאסור להפקיד אפילו את האפשרות שתוכל לעשות את זה. טוב, בואי נמשיך. יש כרגע מצב שבו אנחנו לא יודעים מהי המתווה לגיוס חרדים. מה המתווה שלך? איך את רואה את זה?
שמי שתורם למדינה, מי שמשרת מדינה, צריך לקבל את התמורה מהמדינה. ומי שלא משרת את המדינה, מדינה לא צריכה להתחייב לתמוך באזרחים כאלה. אני בעד שוויון שנים, ואני כבר, גם היה לי נאום כזה פעם אחת, ממש בכי הבאתי להשוואה גורלו של יונתן וגורלו של יוסף. יונתן התגייס לצבא ונפל בקרב, ויוסי הלך לישיבה, התחתן, הביא ארבעה ילדים, וזה לא ייתכן שיש שוויון כזה בין אזרחים באותה מדינה, עם אותם זכויות, אבל החובות לא שוות. וחוק גיוס, מה שעכשיו רוצים להעביר בכנסת, זה לא חוק גיוס, זה חוק השתמטות. בעצם לתת תוקף קבוע לחוק ההשתמטות ולא חוק גיוס.
אני מסכים איתך שחייבים שוויון, אבל איך פותרים את הבעיה? תראי, החרדים יש להם איזושהי דעה, יש להם דעה, שהם מגינים על המדינה בכך שהם לומדים תורה. תסכימי, לא תסכימי, ככה הם חושבים. איך פותרים את הפלונטר הזה?
הפלונטר הזה פותרים בקלפי. לצערנו, האזרחים חילוניים, חילונים, מתייצים בקלפיות ביום הבחירות פחות, כאילו לא בהרכב מלא ולא כולם, כשיש יום הבחירות, יש יום שבתון, יוצאים לחופשה, מעריכים את החופשה לסוף שבוע או מקדימים ולא מגיעים לקלפיות. ומי שמגיע לקלפיות ב-100% נוכחות והתייצבות, זה בעצם אזרחים חרדים, שמקשיבים למה שרב אומר, ואז אנחנו מגיעים למצב שהדת היא מאוד מאוד דומיננטית בניהול המדינה, כי מפלגות דתיות בעצם משפיעות על החלטות של ראש הממשלה, ועל החלטות שמתקבלות בכנסת, כי הם מקבלים יותר ויותר כוח בבית, שמקבלים החלטות בשביל כל אזרחי המדינה. כך אנחנו מגיעים לאי שוויון, כי אלה ש... כביכול אמורים להיות הרוב, הרוב שמשרת, הרוב שמשלם מיסים, הרוב שתורם למדינה, ובעצם צריך להכיל ולשלם בשביל אלה שלא תורמים למדינה ולא משלמים מיסים, אלה שמקבלים קצבאות ובעצם רק נהנים מהטבות שמעניקה מדינת ישראל. מי שצריך להכריע שהמצב ישתנה, זה אותם אזרחי מדינת ישראל, צריכים לתת את הקול שלהם בקלפי ביום הבחירות.
שאלה אחרונה.
לא הספקתי לספר על מה שאני עושה בכנסת, אתה תמיד...
שאלה אחרונה. על מה את הכי גאה שעשית בכנסת האחרונה? בכנסת הנוכחית.
לפני שבוע.
את רואה? לפני ששאלת.
טלפתיה, אני מאוד מאוד גאה שלפני שבוע הצלחתי למנוע סכסוך עבודה ועיצומים של איגוד מקצועות הבריאות, זה פיזיותרפיסטים, קלינאיות תקשורת, מרפאים בעיסוק ודיאטנים ודיאטניות, שבעצם הם הכריזו שהחל מראשון במרץ, אחד במרץ, הם מפסיקים הדרכות של הסטודנטים באוניברסיטאות ומכללות, שאחד מלמדים את המקצועות בריאות הללו, ובגלל שלא הגיעו להסכמות עם משרד האוצר וההסתדרות על הסכמי עבודה ותגמול עבור ההדרכות.
איך פתרת?
יזמתי דיון מהיר, ודיון מהיר, וביקשתי שחברי הכנסת מקואליציה יצטרפו לדיון. עכשיו, לפי הנועלים החדשים של יושב ראש הכנסת, אם מישהו מחברי הכנסת מאופוזיציה מגיש דיון מהיר, בקשה לדיון מהיר, ולא מצטרפים אליו חברי כנסת מקואליציה, לא מאשים את הדיונים. אז אני הצלחתי לגייס גם תומכים מקואליציה, ודיון אושר, ולפני שהתקיים הדיון בוועדת הבריאות, דיברתי עם כל הגורמים, גם עם הסתדרות, גם עם אותו איגוד מקצועות הבריאות, וגם עם משרד האוצר, ועם כולם, עם משרד הבריאות, וכשהתקיים הדיון, כבר הגענו להסכמות מסוימות, ובאותו יום הם עשו ישיבת עבודה ביניהם, גם בזכות הדיונים שניהלתי, מספר תרופות, וטכנולוגיות חדשניות נכנסו לסל התרופות החדש, ששבוע הבא אנחנו נשמע בדיוק דיווח של ועדת הסל. אז בזכות הדיונים שניהלתי, כמה תרופות נכנסו לסל. עוד דבר אחד, אני הבאתי לדיעת השר, כשרק התחיל משבר עם נובולוג, משבר באספקת תרופות של חברת
הבריאות בוסו,
אז אנחנו עובדים, כאילו, יש לנו קשר ישיר, אבל גם באמצעות השאילתה שהעברתי ושאלות מכוונות בעצם, ואני עדיין עוקבת אחרי המצב, וכבר מתקדמים ומטפלים במשבר, ועוד מעט כל המטופלים יקבלו את כל התרופות שצריכים לקבל.
יישר כוח.
תודה. את באמת גאווה. מרגישה שאני במקום הנכון.
חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, תודה.
תודה לך, דל.
לבריאות.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.